אבנגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים. אתכם ישראל גליס ובני בקיר אל צייטלין על ההפקה, ואוריה שמביא לכם את הקולות לכם הביתה. אנחנו כבר 10 ימים בתוך הסליחות של עדות המזרח. כשאני אומר אנחנו, אז אני משתתף באמירת הסליחות יחד עם הרבה יהודים אשכנזים שראו את הסליחות מדי יום לפנות בוקר. יפה לבוא לקטע למערבי לפני תפילת ותיקין, לראות את היהודים שאומרים את הסליחות ביחד, אשכנזים וספרדים. אז הערב התוכנית שלנו מוקדשת לבני עדות המזרח עם הסליחות. נשמע אמירת סליחות ודברי תאורות בשנת 1980 תשמ"ם על ידי מרן הרב עובדיה יוסף, עם קטעי תפילה מתוך הסליחות של פייטנים שהיו באותו זמן ובאותו מקום. נדבר עם הרב המגיד רב דוד חבושה, בנו של הפייטן הרב משה חבושה, עם פנינים על נושא הסליחות. נשמע דברים הרב אליהו אמר שליטה, בנו של הרב שלמה אמר רבה של ירושלים. נשמע קטעים מתוך דברים שאמר הרב הבלתי נשכח הרב ניסים יגן זצן, ובתווך קטעי סליחות. ואנחנו פותחים עם הפיוט הראשון שאומרים אותו בסליחות: בן אדם עליך נרדם, קום קרע בתחנונים, שפוך שיחה דרוש סליחה מאדון האדונים. אז בואו נשמע. מדי בוקר אני מקבל דברי תורה קצרים וחכמים שממש נותן את התענוג של הבוקר לפתוח אותו עם דברי תורה. אז אני רוצה גם לזכות אתכם, מאזינים יקרים, גם בדברי תורה. והפעם אנחנו רוצים לדבר עם הרב דוד חבושה, בנו של הפייטן הגדול, רב מוישה חבושה. שלום הרב דוד.
שלום לך רבי ישראל ולכל המאזינים היקרים.
שלום, אז אמרתי לזכות הרבים, אז למה רק אני? אז עוד הרבה שנשמע סליחות. ו- וסליחות יש על זה המון מה לומר. אז בואו תשתף אותנו קצת בסליחות.
כן, אז קודם כל צריך לדעת שהסליחות זה כמובן מלשון סליחה. כמו שאנחנו אומרים, מחילה, סליחה, כפרה. באמת, מה ההבדל בין מחילה לסליחה וכפרה? יש חטא ויש עוון ויש פשע. חטא זה בשוגג. אדם עשה עבירה בלי כוונה, שוגג. עוון זה במזיד, בכוונה. ופשע זה להכעיס. אז כנגד זה יש לנו מחילה, סליחה וכפרה. עכשיו תראו דבר מעניין. תן דוגמה למשל, כדי שנבין מה שאנחנו רוצים לומר. אם אדם הולך לגן החיות, האם הוא מפחד מהאריה או לא? הוא לא מפחד מהאריה. למה? כי יש כלוב. ברגע שיש כלוב, אז יש מסך שמבדיל בינו לבין האריה, אז אין לו פחד. אבל אם הוא יראה את האריה ברחוב, בוודאי שהוא יפחד, הוא יברח לבית. אותו דבר גם פה. בימים האלה, כידוע שאריה זה מרמז לחודש אלול, ראשי תיבות אריה, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, ראש השנה רבה. אז אם אדם הוא מפחד, אז סימן שאין מסך בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא לא מפחד, כנראה שיש איזה מסך. לכן צריך להתוודות על העוונות, חטאים, פשעים שהוא עשה, ואז הוא ירגיש יותר את הפחד בימים האלה. ולכן כתוב, חכם עיניו בראשו. מה הפירוש חכם עיניו בראשו? בוודאי שכל אדם יש לו עיניים בראש. אבל לפי הרמז, האדם שהוא חכם, העיניים שלו איפה? בראש. מה זה בראש? בראש השנה. שהוא מכין את עצמו לקראת ראש השנה, ולכן כמה זה חשוב שיש לנו את החודש הזה, לומר את הסליחות בכוונה. כמה פעמים אמרתי שסליחות זה אותיות סל חיות. צריך למלות את הסל הזה בחיות, בבכי, בדבקות בהשם, אבל כמובן לא צריך להיות עצוב. שימו לב, אנחנו עושים מנגינות בסליחות. למה? כדי שיהיה פה בחינה גם של תשובה מאהבה, לקרב את היהודים, ולכן אנחנו רואים בימים האלה שבאים מכל החוגים, מכל חובשי הכיפות, וגם אלה שלא חובשי כיפות, באים כולם ואומרים סליחות, וזה מקרב אותם. ולכן חשוב, איפה שעושים סליחות, אם זה מקומות שיש שם אנשים לא כל כך דתיים, אז לעשות להם מנגינות, להביא איזה רב שידרוש להם איזה משל יפה, איזה דברי תורה, ואפילו בסוף הסליחות, להביא להם איזה קיבוץ קל. ככה לקרב אותם, שככה יבואו במשך כל השנה, פה ושם לתפילות. ולכן, לא סתם, הפרשיות האלה יוצא בזמנים האלה של אלול. אם זה היה פרשת ראה, שזה ראשי תיבות רבותיי, אלול הגיע. אם זה פרשת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שזה מרמז לשערים שיש בראש של האדם, שתי אוזניים, שתי עיניים, שתי נהיריים ואפה, שזה שבעה שערים. שאדם יקדש אותם, את האוזניים, כמה שיותר לשמוע דברי תורה, ולכן אתם המאזינים, לא סתם אתם נקראים מאזינים, זה מלשון אוזניים, אתם שומעים דברי תורה, בכל חי, כמה מעלתכם עצומה שאתם שומעים את הדברים הנפלאים האלה של רבי ישראל, ועוד כהנה וכרצה בזה. ועיניים, להסתכל בספרים, להסתכל על צדיקים, כמו שכתוב, והיו עיניך רואות את מוריך. יש ארבע יסודות באדם, אש, רוח, מים, אפר. כשאדם מסתכל על צדיק, הוא מקדש את כל האש, רוח, מים, אפר. ולכן זה יוצא יותר ראשי תיבות. והיו, עיניך רואות את מוריך, זה ראשי תיבות ארמה, שזה אש, רוח, מים, אפר. אחר כך, באף. העניין של האף זה מרמז שאדם לא יהיה כועס, אלא אדם יהיה שמח וטוב לב. המעלה העצומה זה שאדם באים להכעיס אותו, והוא עומד בניסיון, לא שהוא תמיד שמח. זה לא חוכמה להיות שמח תמיד, שהכל בסדר, שיש לך כסף, וכולם מסתדרים איתך. החוכמה שניסו אותך ואתה עומד בזה. והעיקרי ביותר זה העניין של הפה. ששם יש לנו את האכילה, את השתייה, את התפילה, את הלימוד תורה, את הדיבור, כמה שיותר לקדש את הפה, זה ייתן לנו את הלגיטימציה להגיע לראש השנה בקדושה וטהרה. ולכן, תראו דבר פלא פלאות, בברכת אשר יצר, יש לנו משהו מיוחד שאין בכל הברכות. בערך כל הברכות שיש לנו, שחכמנו תקנו, יש 300 ברכות. כל הברכות זה מזה רבנן, אבל ברכת המזון זה דאורייתא. אבל יש ברכה אחת, שזה ברכת אשר יצר, ששם יש מילה שלא כתובה בשום ברכה. מה זה המילה? כיסא הכבוד. גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. אז אפשר לומר מסייעתא דשמיא, שמה זה מרמז לנו? שהאדם, כתוב בגמרא במסכת יומא, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. אז בברכת אשר יצר, אדם יכול להגיע לתשובה. למה? כי הוא מתבונן שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אז הוא חושב על זה, אז הוא מתבונן בגוף שלו, ואז הוא חזר בתשובה. ולכן כתוב פה, גלוי וידוע לפני חיסי כבודיך. באותו דבר יש לנו פה ראשי תיבות של אלול. אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. ראשי תיבות אלול. לרמוז שבפרט בימים האלה עוד יותר לכוון לברכה הנפלאה הזו של ברכת אשר יצר. והתשובה היא קודמת לבריאת העולם. הרי לכאורה, איך יכול להיות שאדם חוזר בתשובה ונמהלים מהעוונות? אדם עשה איזה משהו פה בעולם הזה, שיחט איזה משהו, והגידו לו תשלם. ופה אדם עשה עבירה, חוזר בתשובה, זהו, הקדוש ברוך הוא מוחל לו. איך זה יכול להיות? כי התשובה היא קדמה לבריאת העולם. שנאמר, בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל תשב אנוש עד דקה. מה זה תשב? יש לו תשובה. רואים פה שהתשובה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו עוד לפני בריאת העולם, ולכן יש כוח לתשובה למחוק את כל העוונות. בדברי חז"ל אמרו כמה רמזים בעניין של תשובה. מה שידוע זה ראשי תיבות תשובה, תענית, כלומר שאדם צם, שין זה שק, שאדם שם שק ואפר, ווידוי שאדם מתוודה, ובית זה בכי, והי זה אספז. זה מה שידוע. אבל יש גם פסוקים שרמוזים במילה תשובה. תף זה תמים תהיה עם השם אלוהיך, כמו שקראנו שבוע שעבר בפרשה. שרשי כותב לא לחקור אחרי העתידות, אלא תהיה תמים עם השם, מה שהוא עושה, ואז תהיה בהלק השם. עכשיו תמים זה שלם, שלמות. ולכן במילה עצמה תמים, יש את כל הדברים שאדם יהיה שלם. שימו לב, תמים זה ראשי תיבות תורה, מצוות, יראה, מידות. אם יש את הארבעה דברים האלה, אדם הוא שלם. אחר כך שין של תשובה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. כמו שפותח שולחן ערוך בהתחלה, שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה כלל גדול בתורה במעלות הצדיקים. אחרי זה וב, זה אהבת לרעך כמוך, כמו שאמר הלל, ואותו גר שרצה להתגייר, אמר לו, ואהבת לרעך כמוך, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך, זה כל התורה כולה. וכמובן רבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. עוד בית של תשובה, זה בכל דרכיך דיירו. כלומר, כל מה שאדם עושה, לקשר את זה לקדוש ברוך הוא. אדם אוכל, שיהיה לו כוח לעבודת השם. אדם יוצא אפילו לטייל, שיהיה לו כוח להתעברר, שיהיה לו כוחות מחודשים לעבוד את השם. וכן על זה הדרך, שינה וכלל טוב הזה. ועוד ה' זה הצניע הלכת עם אלוהיך. כלומר, עניין של צניעות, לא כל דבר צריך שאדם ידע מה הוא עשה, מה הוא תרם, אין עניין. אנחנו עובדים את השם ולא את הבני אדם. ולכן זה עניין של הצניעות. יש עוד דבר נפלא,
כן.
שקראנו בפרשה, שזה יהיה סייעתה גדולה לקראת הימים נוראים, זה עניין של צדקה. כמו שכתוב, תשובה ותפילה וצדקה מעבירי נתרוע הגזרה. וזה נרמז בפרשה, קראנו, צדק צדק תרדוף וירשת. צדק זה מלשון צדקה. ירשת זה אותיות תשרה. אחרי שנתן את הצדקה, אתה יכול להגיע את תשרה עם מיתוק הדינים, הרי שאדם מביא צדקה, בפרט לעניים שהוא יודע שהם בני תורה, שהם זקוקים, כמה זה דבר עצום. כל השלושה דברים האלה שאמרתי עכשיו, תשובה, תפילה וצדקה, זה סגולה גם לבריאות, רפואה שלמה, איפה רואים את זה? תפילה, כתוב שיבעתי אליך, ותרפאני. שיבעתי, זה מלשון שבה, תפילה. ותרפאני, זה רפואה. אחר כך תשובה, כתוב ולבבו יבין ושב, ורפא לו. ורפא זה רפואה. וכן צדקה. צדקה, כתוב שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אז רואים פה שכל הדברים האלה, כל מה שרבותינו אמרו לעשות, הכל פה, זה גם סגולות נפלאות שאדם יקבל אותם, טיפים, כמה זה חשוב מאוד. כן, רבי ישראל, רצית להגיד משהו?
רציתי להוסיף לך, מכיוון שאני שומע אותך כל השנה, אז מותר לי גם כפעם אחת לתרום לך סיפור. אז הגאון הצדיק רב שלמה זלמן נוירבך היה כל בין הזמנים מתארח אצל בן אחר, או אצל הבן מבית וגן, או בטבריה, זה שנפטר זיכרונו לברכה, או בתל אביב, והיה לו גם בן באימנואל. והוא שנה אחת מגיע לאימנואל להיות שם בין הזמנים, ואז אחרי יום יומיים אומר לו הבן שיש פה שבעה ברכות מהמשפחה של אשתו, בדירה השנייה עושים שם שבעה ברכות, ומאוד ישמחו אם הרב, אם האבא יבוא לשם. בבקשה, למה לא, כאן מקום החוב פה, אני אבוא. ואז הוא נכנס שם לדירה, נתנו ידיים, שבעה ברכות, ומתחילים גם לדבר, דרשנים, נותנים דירוש, ואז עולה מה שנקרא בתחן, וכל שבעה ברכות, מישהו ככה, לשמח את הזוג, לשמח את האנשים, עולה בתחן, ומספר שהייתה איזושהי בחורה בירושלים שחיפשה שידוך, מה שהציעו לה לא מצא חן בעיניה, כל מיני הצעות לא מצא חן בעיניה, עד שבא איזשהו מישהו ואמר שיש לו שידוך ממש מיוחד, אחד שיושב ולומד ויש לו גם כסף ברוך השם, יש לו דירה משלו, הכל יש לו, יש לו רק איזשהו חיסרון קטן, באמת מה החיסרון? הוא קצת מגמגם. טוב, לא נורא, נסתדר עם זה. ואז קבעו פגישה, הוא הגיע לפגישה, וכשהוא נכנס לפגישה הוא אמר שעה, שלום. בסדר, נמשכה הפגישה, נמשכה השיחה, הכל בסדר גמור. ואז הבחור הלך, הוא אומר לבחורה, נו, מה את אומרת? היא אומרת, אני נורא מצטערת, הוא בחור מוכשר, הכל בסדר גמור. רק הוא קצת טיפש. ולמה? הוא היה צריך להתחיל את השעה למטה בחדר המדרגות, ולדפוק בדלת ולהגיד מיד שלום, זה שהוא לא עשה את זה, הוא קצת טיפש. כולם באו, צחקו, אבל שלמה נוירבך נרעד. כולם הסתכלו ככה, אמרו, נו, בטח הוא כזה כועס, מה צוחקים על ידי שמגמגם, בטח הוא כועס על זה. שהסתכלו עליו, אמרו לו, נו, אז הוא אמר, תראו, נתנו לנו חודש שלם, כדי לחשוב, ויש כאלה שגם אומרים סליחות, חודש שלם לגמגם, כשנגיע לראש השנה, מיד אנחנו נמצאים כבר אחרי שגמגמנו חודש שלם.
יפה מאוד, יפה מאוד. אני רוצה לסיים בעוד משהו קטן.
בבקשה.
קודם כל, כיוון שדיברת על בתחנות, נגיד איזה משהו כמו בדיחה, אבל באמת זה קשור לאלול. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט, עם המצב של המדינה, מה שקורה. אני חושב שאם כולם מתחזק ביחד, אז אותם שלא צריכים להיות במדינה, הם לא יהיו. וזה ירמז במילה אלול, ראשי תיבות, אין לפיד ואין ליברמן.
טוב. אז הנה, גם הם נכנסו לנו לתוך האלול. תודה רבה לך, רב דוד חבושה.
בשורות טובות, שיהיה כתיבה והתאימה טובה לך וכל המאזינים היקרים.
אמן, תודה רבה.
כל טוב.
דים את נמתי שעוה ואת סוף העדר תועה ותקים אליך רועה ופקוד בטוב צונך יא שמה הם יונך המחלים פנה בדרך מחופה תבשרם היום סליחה ובתפילת השחר המציאם חינך יא שמה הם יונך המחלים פניך אבינו לבניך אל תעלם
בשנת תשמ"ם 1980 התכנסו מתפללים לאמירת סליחות ולשמיעת דברי תוארות מפי מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל. בין הדברים אז גם הפייטנים הביאו קטעי סליחות ביחד עם הציבור.
דריכה במקום זה צחדת נסיגה, יחד כחירו ירידה, אלא צריך לעשות את עצמו חצי חצי, 50-50 כמו שאומרים. חציו חייב, חציו זכאי. וכזה בעין בעין, מה מבקשים ממך? רק מצווה אחת תעשה, תהיה צדיק. כי מה זה צדיק? רובו זכיות, רובו מצוות. והנה בא אליי למשל אדם. כבוד הרב, אתה אומר, מה אני? צדיק, רשע, מה אני? לא, אתה חביבי. לא חכם ולא רשע ולא תם. אתה בינוני אתה. חציו חייב, חציו זכאי. מה עלי לעשות שאני אהיה צדיק? מצווה אחת. תכריע את הכף, אתה במזניים שלך עין בעין. תשים מעט סוכר, אז יראה לך כבר, יכריע את הכף לכף זכות. תעשה מעט מצוות, מה יש? טוב, אני הולך לעשות מצווה. אז הוא הולך לבית המדרש, לוקח לו ספר, יושב ללמד שעה אחת באמת, בהתמדה, בלי שום הפסק, כלל ועיקר. בא אליי כעבור שעה, נו, עכשיו מה אני עכשיו צדיק? לא אדוני, אתה חצי חצי. לפני שעה אמרת לי חצי חצי. לפני שעה היית פחות מחצי חצי. אבל היה אסור לי לומר לך, מה אני אגיד עליך, שאתה רשע חס ושלום, שהרוב עבירות, אסור לי לומר לך. אם אדם יעיד עצמו חצי חייב, חצי זכאי, כל שכן שאני צריך לראות אותך אותו דבר. אני אראה אותך שאתה רשע חס ושלום, שניתי מפני השלום, עכשיו באמת אתה חצי חצי. אם כן, מה עליי לעשות? איך תעשה עוד מצווה אחת ותהיה צדיק. הוא הולך, עושה למשל מצוות כבוד אביו. שעה שלמה יש לו אבא ואמא זקנים, הולך, מלביש אותם, מאכיל אותם, משקיע אותם, עושה להם את נפשו. ואחר כך עושים, כולם מברכים אותו כמו שברך יצחק אבינו את יעקב. בא, נו, עכשיו אני צדיק? לא חביבי, אתה חצי חצי. אני לא מבין אותך, כן, אני אחסה לך שני דברים, שעה אחת שתמות תורה ושעה אחת שכבוד אביהם, עכשיו באמת אתה חצי חצי, יש לך עוד מצווה אחת בצי הצדיק, גמרנו. הוא הולך בפעם השלישית, נכנס לבית חולים, סועד זקנים, סומך נופלים, רופא חולים, בוקע חברים, עושה הכל במשך השעה, וחוזר כעבור שעה, נו, עכשיו אני כבר צדיק? לא, אדוני, חצי חצי, מה זה? לעולם יראה אדם את עצמו חצי חייב חצי זכאי, לעולם. כדי שכל זה להמריץ אותו, שלא מבקשים לך רק מצווה אחת. ואחר כך מצווה גוררת מצווה וילך מחיל חיל, ואז יש לו את העוז לבוא לבקש מהקדוש ברוך הוא בעשרת ימי תשובה, אבינו מכינו כותבנו בספר חיים טובים, כותבנו בספר צדיקים וחסידים.
אשר ישמע בקולו במלאת 9 שנים למלחמת יום הכיפורים, ביום בו נעקד יצחק אבינו על גבי המזבח, נדליק נרות נשמה לעילוי נשמותיהם ולעילוי נשמת אחינו ובנינו הקדושים שנפלו במערכות ישראל מאז ועד הלום, ועל הבנים היקרים והחביבים שנפלו במבצע שלום הגליל, על קדושת השם והארץ, היא נשמותיהם הטהורות צרורות בצרור קדושי ישראל מדור דור.
אראלים ושרפים יצאו לעומך, בשלום ללוותך אל בית עולמך, ותשכב בשלום במקומך עד יבוא קץ, ולפני יוצרך תרצה עד יבוא קץ. טובים, נקיים ונבונים יקבילוך בסבר פנים יפות, ותשכב בשלום עם ישנים עד יבוא קץ. כל מעשיך הטובים לפניך יוחנו, וצדקותיך בידיך יותנו, ובמקום מנוחה אותך ילינו עד יבוא קץ.
שנה אחת עשה שנת בצורת. גזרו חכמי ישראל תענית ציבור. הגיע ראש חודש אדר וטיפת גשם ירדה מהשמיים. ישראל היו במצב קשה מאוד. תקף ומיד אספו כל עם ישראל בתוך בית הכנסיות, בתי מדרשות, התחילו להתפלל. ירד לפני התיבר בלעזר בן הורקנוס, ובלעזר הגדול קראו לו. ירד לפני התיבר והשאיר לשפוך שיח לפני הקדוש ברוך הוא. אמר סליחות, אמר תחנונים, אדון, סליחות, אמר כל מה שצריך לומר. אמר תפילת מנחה, הוסיף שיש ברכות כמו שכתוב במסכת תענית. גמר את התפילה, והשמש קודחת בראש ההרים, שום דבר, שום תזוזה אין. נתנו עליהם רבי עקיבא בן יוסף, תלמידו של רבי אליעזר. בבקשה, תקום, אתה תגיד כמה דברים. עמד לפני התיבה, אמר בראש העולם, מי לא יודע על בני התפלל. אני אומר לך רק שני מילים, אבינו מכינו, חטאנו לפניך, רחם עלינו. אבינו מכינו, איננו מידך אלא אתה. רק פתח את הפה שלו, כדירו שמיים ואבים, תחיל מבול, לרדת בעולם. גשמי רצון ברכה ודבר. כסיבורים העם נאמר, שזה גדול מזה, תראה רבי אליעזר. עשה שעה של יומה שסיר לחוץ, שום דבר לא עשה. ואז התפתח את הפה שלו, תקף וריד גשמים. אז כראה שזה יותר צדיק. יצאה בת קובלה, אמרה, לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. רבי אליעזר היה קפדן. אין לו סליחות, אין לו שום דבר. מי שהוא פוגע בו, עשה אותו בסקר, כמו שכתוב, זה בגחלתן שלא תתכוון. אבל רבי עקיבא לא ככה, יא סלחן. כמה שפוגעים בו, נפשי כעפה לקוטי, סולח. עכשיו הם אומרים, זה הוא סולח, למה אנחנו נסלח? גם מה שהוא עושה, גם אנחנו צריכים לעשות. במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. למי הקדוש ברוך הוא נושא עוון? למי שעובר על פשע. צריכים בשמיים, תקף, כדירו שמיים באביב, והביאו גשמים. כשראו רבותינו שהנוסח הזה שאמר רבי עקיבא, קיבלו אותו מיד בשמיים, היה עת רצון. הוסיפו עליו כמה דלתות, כהנה וכהנה, וזהו שאומרים אותו בעשרת ימי תשובה. זה אבינו מלכנו. ויש מנהגים חלוקים בעדות. יש עדה שכולם אומרים זה בקורם, כולם ביחד, צועקים, אבינו מכינו, כותבו שמחים טובים. ויש, כשהחזן לבדו צועק, והעם כולם, ענו כל העם ואמרו, אמן, כולם צועקים. רק כשמגיע, כותבו לנו בספר חיים טובים, מי לא עושה חיים טובים? כולם צועקים, אמן, כותבו לנו בספר צדיקים וחסידים, פרנסה טובה, אמן, כולם צועקים. אבל יש עוד אבינו מלכנו אחד, בכל השנה כולם אומרים אותו בלחש, לנפילת אפיים. אבינו מכינו, אבינו אתה, אבינו מלכה אתה, אבינו מלכה אתה, קיבל מעשיים, עשו משהו דקה וחסר. זה בלחש. כל זה במה דקה. שניהם אבינו מכינו, למה עושים בפליה בין אחד לשני? למה אחד עושים אותו בקור רם, ואחד עושים אותו בלחש? מה, אחד שכנזי ואחד ספרדי, אחד ושלום? לא. אבינו מכינו, השתבח שמו אחד ויחיד. למה עושים אחד בקור רם ואחד בלחש? אומר ביעקב מדובנה, אומר, דרך משל. סוחר, שמכר בדים של חליפות, של שמלות, ניגש אצל סוחר עיתונאי, לקנות ממנו מאות מטרים. ניגש אצל הפקיד, ואומר לו, אדוני, אני רוצה משי, אבל משי משובח, משי טבעי, לא מלאכותי. טוב, מגיש לו, לא, אדוני, זה צבע דהוי, תן לי צבע מרהיב עין, ססגוני, ושאני שם יקפיצו עליו זווינה. טוב, מביא לו צבע טוב, אומר לו, כמה אתה רוצה? אומר לו, אני רוצה 200 מטר. טוב, מודד, אורז לו את זה, עשה חבילה, שם את זה לפניו. אני רוצה בת כתיפה משובח, תוצרת איטלקית, לא תוצרת הארץ, שהיא יותר משובח. עד שמביא בוחר את הצבע, כמה אתה רוצה? 100 מטר, אורי שם את זה לפניו. אחר כך רוצה בת אנגלי משובח, צמר, בת צמר אנגלי, מביא לו. כל הפקודות, זה כמו שהוא עושה פקודות, כמו נגיד הוא צווה, כמו מפקד. אני רוצה ורוצה משובח ורוצה. אדוני, תיגש לשלם. ניגש לקופאי, מי יושב שם? סוחר בעצמו. מנמיך כבר את הטון. אדוני, תסלח לי מאוד, אתמול רק קראו אותי למס הכנסה, פשטו את עורים מעליי, גרוש על נשמה לא נשאר לי, תעשה טובה, בחסדך, תרשום את זה בפקה שלך, בהזדמנות הראשונה אני אשלם לך, מה כפה? כשביקש את הסחורה, ביקש אותי בטונים גבוהים, כשבא לשלם, מנמיך כבר את הטון. ככה אנחנו עושים. אבינו מכינו, כותב ספר חיים טובים, אבינו מכינו, כותב פרנסה וכלכלה טובה, טוב אדוני, צריך לשלם. אבינו מכינו חנינו ועלינו כי אין בנו מעשים, עשה עמנו סדקה וחסד, משהו אחר גדול ואושע עינו, כבר מהמחים וכבר לסרטון. כי אין לנו לשלם. אבל לכל הפחות, אם אדם לא יכול לשלם את הכל, משלם דמי קדימה. זה הכי דמי קדימה. מה הכי דמי קדימה? מצוות ומעשים טובים, כמו שכתוב תורה ותשובה, מעשים טובים כתריס לפני הפורענות. הם מגינים על האדם, הגונה מגנה והצולה מטרה. רבותיי, בואו אחיי, בואו רעיי, כולנו נחזור בתשובה שנאמר. נתקן את מעשינו, נשפר את מעשינו, נשתדל בכל כוחנו להרבות תורה, להרבות מצוות, להרבות מעשים טובים, בזכות זה הקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו יחד עם כל בית ישראל ויחתום אותנו בספר החיים והשלום. תזכו לשנים רבות, נעמות וטובות, תחל שנה וברכותיה, ואתם שלום וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום ושלום.
בנו של מרן הרב שלמה אמר, רבה של ירושלים, מרצה בהידברות על ימי הסליחות.
ערב טוב לכולם, ציבור יקר, אנחנו בסייעת הדשמיה מתחילים חודש אלול. חודש אלול, אנחנו נראה בו כמה דברים מאוד מעניינים. קודם כל, מה פירוש המילה אלול? אלול, איזה מין שם זה? אלול זו מילה בארמית. בתרגום כתוב שהמרגלים שיהושע בן נון, משה רבנו שלח לארץ ישראל, אומר התרגום, ויעללון יתערה. אלול, הכוונה ריגול, שפה חופשית, כן? אלול הכוונה ריגול. אז החודש הזה הוא חודש הריגול. את מי לרגל, מה לרגל, את מי הולכים לרגל, על איזה מרגלים מדברים פה. זה חודש אלול. בספר היצירה כתוב שלכל חודש יש מזל. מה המזל שמאפיין את חודש אלול? אז אומר ספר היצירה שחודש אלול זהו מזל בתולה. אחד מאותם המזלות. מה זה מזל? אני אסביר פה מיד. יש הרבה אומרים ישראל מעל המזל, ואני אסביר את המשמעות, זה לא קשור, אבל זה רק באופן כללי, להבין מה המשמעות של העניין. יש לנו בשמיים גלגל המזלות. גלגל המזלות למעשה זוהי קונסטלציה של כוכבים, מבנה כוכבים. אם אני עומד כאן לצורך העניין, אז זה עובר מעלינו, מעל כיפת הרקיע, הגלגל עובר, זו גמרא במסכת ראש השנה. הגלגל מדי שעה יש מזל שמשמש, זאת אומרת, מבנה מסוים של כוכבים, שאתה רואה אותו, כל זווית היא זווית בת 30 מעלות, גלגל זה 360 מעלות, כל זווית היא 30 מעלות, יש בו מבנה של כוכבים. ואם כאילו תעשה איזה דמיון כזה, תמתח קו דמיוני בין כוכב לכוכב, אתה תגלה צורה, קשת, גדי, דלי, וכן על זה הסדר. כל שעה והמזל שלה, מי שירצה יראה רשי במסכת עירובין, דף נונבב, כנצה שחלם, יש לנו שם שיבת כוכבי הלכת, ורשי כותב במסכת, זה גמרא למעשה במסכת ראש השנה, על כל המזלות, מה, איזה חודש, יש לכל חודש את המזל שלו, ולכל שעה ולכל זמן יש את המזל שלה. עכשיו, המבנה הזה של הכוכבים, הוא כל הזמן בתנועתיות, רק זה נע בצורה איטית. ניתן אגב לראות את זה בעיניים, בלי טלסקופ, בלי שום דבר, אם יש ראות טובה, לא איזה אובך בשמיים, אתה יכול לראות את זה. כל חודש יש את המזל העולה שלו, המזל שנמצא באותו חודש מלווה את אותו חודש. על הנקודה הזו אין ויכוח בין עם ישראל לבין הגויים. זה כמו ששמש וירח וכל שבעת כוכבי הלכת, יש גם את גלגל 12 המזלות. מה נקודת הוויכוח בין יהודי לגוי? הגוי רואה במזל כאלוהים. הוא רואה במזל כדבר משפיע, דבר עוצמתי, כוח עוצמתי. מי שיפתח את הרמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, הוא מסביר מה הייתה שם הטעות של דור אנוש. עם ישראל יודע שלמזל יש לו יכולת העברה של דברים, זה צינור, אבל הכל מגיע מאיתו יתברך. עכשיו, החודש שמאפיין את חודש אלול זה מזל בתולה. אנחנו ננסה לברר למה דווקא המזל הזה נמצא בחודש אלול. בספר היצירה כתוב עוד דבר. שכנגד 12 החודשים יש את 12 המזלות, וכנגד 12 המזלות יש את 12 השבטים. ליעקב אבינו היו לו 12 בנים. כל שבט מכוון כנגד חודש מסוים. למשל, אחד השבטים שהוא היה השבט הפחות ביותר והבזוי ביותר, איך קראו לשבט הכי בזוי בכל השבטים? שבט דן. דן היה מאסף לכל המחנות, דן, שם היה שם את פסל מיכה בדן. אז למשל, חודש טבת, זה החודש שמסמל את חודש, את שבט דן. למה? כי בטבת התחיל החורבן, התחיל, היה את המצור על ירושלים, אחד משלושה חודשים שתרגמו את התורה, היה שלושה שבועות, שלושה ימים היה חושך בעולם. שבט דן נמצא בחודש טבת. איזה שבט נמצא בחודש אלול? מה השבט שמאפיין את חודש אלול? אז כתוב בספר היצירה, שהשבט שמאפיין את חודש אלול, זהו שבט גד. גד. אז שימו לב מה יש לנו פה. חודש אלול, יש לנו מזל בתולה, ויש לנו את שבט גד. האם זה במקרה, או שיש לדבר הזה איזושהי משמעות מסוימת, קצת יותר פנימית. אז בואו נראה יחד, בעזרת השם יתברך, כמה דברים, כדי שניכנס בצורה נכונה ובצורה טובה, לקראת ה-40 ימים הללו, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. חודש אלול זה למעשה חודש הריגול. מה פירוש ריגול? מה תפקידו של המרגל? המרגל אמור לזהות את נקודות התורפה של הצד של האויב, והוא מדווח לחבר'ה, אומר להם, תשמעו, פה יש פרצה בגדר, כאן אין מספיק כוחות של הצבא של האויב, תתקפו מפה, מפה הם תגברו, עשו ביצורים, מוצבים, לא כדאי. זה למעשה תפקיד המרגל. המרגל נותן לך מידע, איך תשתמש עם המידע הזה של האויב נגד האויב. זה למעשה תפקידו של המרגל. חודש אלול זה חודש הריגול. יש רבותיי שיטה ליצר הרע, וכל השנה הוא הפיל אותנו עם השיטה הזאת. אם בחודש הזה נתפוס את השיטה שלו, נהפוך אותה ונשתמש בשיטה הזאת כדי להיחלץ ממנו, זה תפקידו של המרגל. מה השיטה של היצר הרע? אז כתוב, הנביא מספר בספר שמואל ב', שם מסופר על המעשה של דוד המלך ובת שבע. אנחנו במסגרת השיעורים כאן, עשינו שיעור מיוחד על דוד המלך ובת שבע, הבאנו את כל המקורות, הבאנו את דברי הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, הבאנו את דבריו של המלאך המגיד מן השמיים, שהתגלה לרבי יוסף קארו, ואמר לו את האמת, מה קרה בין דוד המלך לבת שבע, מה שקרה למעלה בשמיים, עם טיב תדרכיה, זה יש לנו, זה חלק, אחד מהדברים הנדירים, שאנחנו מחזיקים מידע שמימי, מה הסיפור האמיתי, מה בורא עולם באמת אומר שזה קרה שם. אז דיברנו על זה בהרחבה, שדוד המלך למעשה חלילה וחס לא חטא באבון של אשת איש, אלא גם ככה אומר הזוהר הקדוש, וגם ככה נאמר במטיב תדרכיה, כאשר אוריה החיתי יצא למלחמה, הוא נתן גט לאשתו, והיא הייתה גרושה לכל דבר ועניין, ודוד המלך לקח אותה, אומר הזוהר הקדוש, אחרי 90 ימי הבדלה, כי כידוע שגם כאשר אישה מתגרשת, אי אפשר מיד להתחתן איתה, צריך להמתין 90 ימים, לא כולל יום הגירושין ולא כולל יום הנישואין, ודוד המלך, אוריה החיתי, יצא למלחמה ביום זין בסיוון, יום למחרת חג השבועות, ודוד המלך נסע את בת שבע ביום חבדלת באלול, למעלה משלושה חודשי המתנה, היו כאן יותר מ-90 ימים, כך כותב הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. היא הייתה גרושה לכל דבר ועניין, אישה קדושה ותאורה, ואומרת הגמרא, ראויה הייתה בת שבע, בת אליאם, אשת אוריה החיתי, לדוד המלך מששת ימי בראשית. ולמה? מסבירים המקובלים, שדוד המלך שורש נשמתו, היה מאדם הראשון. כאשר אדם הראשון ראה שדוד המלך עתיד להיוולד, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, הוא ידע שדוד המלך עתיד לחיות 3 שעות. זה התיקון שלו. ואז אמר אדם הראשון, אני נותן לו 70 שנה מחיי. המדרש כותב שבאיזה יום זה היה? זה קרה ביום הראשון לבריאה. אדם הראשון נברא בקומתו. נברא כמו בגיל 20. שאדם בן 20 אומרים לו, תשמע, אתה יודע, אתה עתיד לחיות 120 שנה. אומר לך, זה מלא זמן. אני דיברתי עם אדם שחצה את גיל 80. אמרתי לו, תגיד לי, זה עובר מהר או לאט? הוא אומר לי, כחלום יעוף. אתמול אני זוכר שהתחתנתי. היום אני כבר בן 80, צאצאים, נכדים, נינים. הזמן הזה, ה-60 שנה אלו, עבר ככה. תראה, הגעתי למרומי החיים. אדם הראשון, שהיה בגיל 20, אמר, מה הבעיה? נתנו לי לחיות 1,000 שנה? 70 שנה לדוד המלך, שיהיה לו לבריאות. מה זה 70 שנה? לא מגרד את האלף, זה אפילו לא עשירית. כשהוא הגיע לגיל 930, אמר לו הקדוש ברוך הוא, נו, קפל ציוד. אמר לו, אבל אמרת לי 1,000. אמר לו, אבל נתת 70. אמר לו, חוזרה ניבי. חוזר, חוזר, מתחזיר, תחזיר. 70 שנה זה הרבה זמן, מה זה? עכשיו שהגעת לגיל 930, הרבה זמן 70 שנה, תחזיר. על זה אמר דוד המלך בתהילים. אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשורה. הנה, נתן לי, בסוף חזר בו. לא משנה, השלימו את זה לדוד המלך, וזה, ואדם הראשון חי 930 שנה, כי מה שנתן הייתה נתינה, שהיא נתינה מוגמרת. כנגד חווה, הייתה מכוונת, כך אומרים המקובלים, בת שבע. אז אדם הראשון, זה נמצא כביכול משורש, דוד המלך משורש נשמתו, וחווה הייתה בבת שבע, הייתה מגולגלת שורש נשמתה, היא נמצא בבת שבע. לכן אומרת הגמרא, ראויה, בת שבע, בת אל ים, אשת אוריה חיתי לדוד המלך ממתי? מששת ימי בראשית. הרי כל אחד יודע שמתי קובעים את הזיווג של האדם, הגמרא אומרת במסכת סוטה, מתי נקבע הזיווג? 40 יום לפני יצירת הוולד. אז 40 יום קובעים, לא מששת ימי בראשית. אבל כן, במקרה הספציפי הזה של דוד המלך ובת שבע, זה היה קדום מאוד, זה יושב בשורשי הבריאה. זה יושב כבר מששת ימי בראשית. אז מה הייתה הבעיה? אז הזוהר הקדוש מסביר, וגם הרב המגיד הסביר לרבי יוסף קארו מן השמיים, אותו מלאך שהתגלה אליו, אמר לו, תשמע, הבעיה הייתה, שדוד המלך לקח אישה גרושה, אבל לא היו נוהגים לשאת את הנשים הגרושות. כל מי שיוצא למלחמה לא היה נוהג לשאת. אני מצאתי מקום מאוד מעניין, אני בעזרת השם היחד על זה שיעור, על גאווה, סליחה על הביטוי, גאווה מטופשת, שהייתה לאחד ממלכי ישראל, שהוא אמר, אנחנו יוצאים להילחם, ואף אחד לא ייתן גט קריטות לאשתו. למה? כי בטוח אנחנו מנצחים. הוא הוציא צבא של 800 אלף חיילים למלחמה. אתם יודעים מה זה 800? לא יודע, אני חושב הצבא הסיני נמצא פחות או יותר על המיליון ומשהו. לצאת עם להילחם עם 800 אלף חיילים, אין סיכוי, אנחנו מנצחים, כולם חוזרים הביתה. ומה שקרה, הייתה שם מפלה גדולה מאוד בשדה הקרב, והוא הותיר 500 אלף עגונות. חצי מיליון עגונות היו בעם ישראל, כי לא ידעו לזהות את הבעלים בר מינן. הייתה מלחמה קשה מאוד והיה ריטוש הפנים. אחד הדברים שכדי להתיר עגונה, מישהו צריך לזהות אותו. מישהו צריך להגיד, אני ראיתי. איזה סימן זיהוי, משהו. היה שם ריטוש. 500 אלף עגונות היו בעם ישראל, על הכבוד המטופש הזה, שלא לתת גט קריטות. אנחנו נצא וכולם יחזרו הביתה. חצי מיליון חיילים לא חזרו הביתה, חצי מיליון נשים מצאו את עצמם עגונות. מי שירצה יקרא את זה בספר מלכים א', פרק י' ב', פרק י' ג', באביים, הבן של רחבעם, בן שלמה, שהוא אגב יצא להילחם, וכדרכם של מלכי בית דוד, כי רחבעם בן שלמה, נתן גט קריטות, כולם נתנו גיטין. ויצאו, וברוך השם, רובם חזרו והכל היה בסדר. אבל שכנגדם שיצאו להילחם בהם, לא נתנו, על הכבוד שלהם, שילמו חצי מיליון עגונות בעם ישראל. לא זיהו את הבעלים. כל היוצא למלחמת בית דוד נותן גט קריטות לאשתו. זו אחריות. אבל כמובן שאף אחד לא מנצל את זה. אם הוא לא חזר, אז פה נכנסים כבר להשלכות ההלכתיות. אבל במקרים אחרים, לכן בא הקדוש ברוך הוא ואמר לדוד המלך, לא נהגת כראוי, אכלת אותה פגע. זה כמו שיש לך איזה עץ טוב כזה, רימונים, תאנים, כתבת את זה בוסר. זה שלך, תאכל, הבריאות. עוד שבועיים תבוא, יש שמש טובה, הפרי בשל, תקטוף, תהנה, הוא הסיסי. למה לקחת אותו עכשיו? אכלה פגע. הייתה שלך, ראויה להיות שלך, הכל בסדר, אכלה פגע. זה היה החטא בדק מן הדק. ופה הגיע נתן הנביא, וזה לענייננו. בעזרת השם שנזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, לתשע"ז הבאה לפתחנו בעזרת השם, תכלה שלן וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, שנזכה בעזרת השם לקחת את הימים הללו, 40 יום עכשיו, ימים של התעלות, ולהגיע בצורה נכונה ומצוידת לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. תודה רבה לכולם על ההקשבה.
מתוך הדברים של הרב הגדול, רבי ניסים יגן.
כתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. שימו לב, לא כתוב תאמרו דברים ושובו אל השם, לא כתוב תגידו סליחות תשובו אל השם, לא כתוב קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כמה טוב שכל יהודי, שכל יהודיה תיקח פנקס לפחות בימים האלה, תרשום כל יום איך היא בירכה, איך התנהגה בבית, איך התנהגה בחוץ, איך התנהגה בכל מקום. אם מלך ישראל גדול הדור היה צריך לקחת ספר תורה למען ילמד ליראה את השם, ספר תורה לקחת איתו לזכור את השם, אנחנו צריכים לקחת בכל כלי ספר תורה ובלפנים ספר תורה, לקשור ספרי תורות מסביב. אולי נלמד ליראה את השם. ללמוד ליראה את השם זה דבר הקשה ביותר בחיים, וצריך ללמוד, לקחת, לעשות תרגילים. תאמינו לי, ליראה את השם הרבה יותר קשה מאשר ללמוד להיות טייס. ללמוד ליראה את השם, לקחת פנקס, להניס את עצמנו. למה לחכות שהשם יעביר את מעשינו לפניו? למה לחכות שהשם ישפוט אותנו? כל אחד ואחת יבדוק, לרשום, לרשום בנייר, להצטער. אם הקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו מפשפשים במעשים שלנו, בודקים את המעשים שלנו, אם הקדוש ברוך הוא יראה שאכפת לנו כל נפילה, שאנחנו בוכים על כל נפילה, הקדוש ברוך הוא בוודאי ייתן לנו מקלות שלא ניפול. אמרתי כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. למה כתוב כי תצא? איך היה צריך להיות כתוב? כי תלחם. מה זה כי תצא למלחמה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך ללחם, כי תצא. אם רק תגלה נכונות ללחם עם יצר הרע, השם יראה שאתה מוכן, שאתה מתכונן, שאתה חושב, מתכנן. אם יראה שלפני שאת הולכת לישון עושה חשבון נפש 5 דקות, החמש דקות האלה יכולות לשנות אדם מתהום, משואה לאושר נצחי. 5 דקות לפני השינה, איך הייתי היום? אוי אוי אוי, קמתי מאוחר והרבצתי לילדים במקום להרביץ לעצמי. אוי 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 אוי, לא אמרתי יפה שלום לבעל כשהלך, מסכן. הוא אמר לי שלום, לא עניתי לו. אוי 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 אוי, אחר כך התעצבנתי על זה. אוי אוי אוי, פה אני חושב שגנפתי, פה אני חושבת במקולת, לא התנהגתי טוב. אז אם את 5 דקות תעבירי את סדר היום שלך כל יום לפנייך, היום הבא יהיה יותר טוב, היום הבא יותר טוב, עד שתגיעי לשם אלוקיך, עד שתהיה אישה שלמה. חודש אלול זה חודש של מעשים, זה חודש שכל אדם צריך לקחת את עצמו לידיים, לא לחכות שהשם ייקח את האדם לידיים, זה מאוחר. שהאדם ייקח את עצמו לידיים, יבדוק מה הוא יכול לתקן, איך הוא יכול לתקן, ויעשה הכל לתקן, אז הקדוש ברוך הוא יעשה הכל. אם את רואה שהבן שלך רוצה לקום, קשה לו, את תתכופפי להרים אותו. אם הוא לא עושה השתדלות, שוכב על הרצפה, תישאר שם. אותו דבר הקדוש ברוך הוא, שזה מישהו שוכב ככה אדיש בערב ראשונה, הקדוש ברוך הוא צועק, למה באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. השם משמיים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלוקים. אם יש אחד מבקש אותו, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. לפעמים אישה סובלת באיזה הפלה, באיזה אסון, באמצע השנה. מתי היה פסק דין? בראש השנה, באלול. אני שואל אתכם, אם את רוצה לחלק גלידות לילדים שלך בשבת, ואיזה ילד יבוא עם כוס מלא לכלוך, מלא תידופת, אפילו שאת אוהבת אותו, את לא תכניסי את הגלידה שעשית ועבד קשה בתוך כוס מתונפת. הוא יתחיל לבכות, הוא יבכה, יגיד את כל הצליחות פעמיים, לא יעזור, הכוס מלוכלך, אני לא הולך לך את הגלידה. כשהקדוש ברוך הוא יורד ראש שנה לפסוק לאדם חיים, הוא בודק אם הכנת את הכוס, את הכלי קיבול, את הגוף שלך, את המידות שלך, לקבל את השפע, את האושר, את החיים הנצחיים בעולם הזה ובעולם הבא. אני מקווה שניקח כולנו, כל אחד את עצמו לידיים, ונזכה להיכתב עם כל בית ישראל לחיים טובים ושלום.
ורחם וכל לוחץ ולוחם עשה בהם פלילה בשעת הנעילה אל נור העלילה אל נור העלילה המציא לנו מחילה בשעת הנעילה
עד כאן, תודה לאל צלטין ואוריה בבני ברק, לילה טוב לכם ושנחתם בכתיבה וחתימה טובה.